סיימנו את ספר ויקרא, סיימנו שלושה חומשים בתורה. המדרש בספר בראשית אומר, נאמר שלוש פעמים בפרשת בראשית אור כנגד חמישה חומשי תורה. ויאמר אלוקים יהי אור כנגד ספר בראשית. ויהי אור כנגד ספר שמות. וירא אלוקים את האור כי טוב, זה כנגד ספר ויקרא. נשים לב, ויאמר אלוקים יהי אור, ספר בראשית, עוד אין אור, רק הוא, הקדוש ברוך הוא מכין, אומר יהי אור. ספר בראשית כאילו הקדמה, הקדמה לאור שצריך להופיע. יש תהליך שצריך להכין את ההופעה של האור. זה ספר בראשית, זה ספר הבריאה, זה ספר שהקדוש ברוך הוא מופיע שנות תוהו, שקדמו ל2000 שנות תורה. העולם כאילו לאט לאט מתפתח, ועד שמופיע בו המדרגה המיוחדת, הסגולה, מתגלה, זה אברהם אבינו. זה האבות. והם מקימים כבר את הבסיס. דרך ארץ קדמה לתורה, ספר בראשית, ספר הישר, ספר המידות. כי המידות הן היסוד. בלי מידות טובות אי אפשר לקבל תורה. יערוב כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי. המטר לקחי, כמו מטר, יורד גשם, יורד מטר. אם הוא יורד על עצי פרי, אז גודלים פירות. ואם הוא יורד על עצי סרק, או יורד על עצים שיש שם גודלים רעלים, אז גודלים קוצים ורעלים. צריך שיהיה מקבל את התורה. וזה אבות. אבות הם הבסיס, שלושת העמודים הבסיסיים, המדריכים אותנו במידות הטובות. הרב מדבר בתחילת אורות התחייה, הרב אומר שכשאדם יש מידות טובות, והוא מסתכל, מחפש את האור ואת הטוב ואת החיוב, זה האופי שלו, אז ככה אחר כך הוא מסתכל כלפי שמיה. כשאדם יש לו אופי שעדיין לא מטופל, לא אופי מושלם, לא מתוקן, אז גם האמונה שלו היא לא מושלם, הוא לא ניגש להסתכל על האמונה באופן הנכון. דרך ארץ קדמה לתורה. צריך, כל בן תורה צריך את כל הזמן לעבוד על המידות. יותר ישר, יותר הגון, יותר נקי מכל דברים מידות שליליות, כעס, קנאה וכדומה, וממולה כמובן במידות טובות. וזה צריך עבודה, זה קשה מאוד. רב ישראל סלנטר אומר שלעבוד על מידה זה יותר קשה מלמוד את כל השס. אבל צריך לשאול, גם אנשים שמידותיהם טובות, כל הזמן צריכים להשתפר. אם אנחנו שומעים על תלמידי חכמים, פתאום אנחנו שומעים דברים, סני מושם, משומני, כן, שמועות לא טובות לפעמים, כמובן דברים חריגים, זה לא למדו מתוך תיקון המידות. אז כשאדם שואף לזה, אז התורה משפיעה עליו, והתורה מרימה אותו, והתורה מתקנת אותו. ואפילו שהוא לא לומד על המידות, אבל אם הוא רוצה לתקן את המידות, אז לימוד התורה הוא מקדש אותו, מתאר אותו, מסייע לו. אבל צריך לשאוף לזה, וצריך כל הזמן להשתפר. דרך ארץ קדמה לתורה. קודם מכינים את האור, מכינים שהאור יוכל להופיע באופן על האישיות, על האנשים, על העם, מתוקן. ויאמר אלוקים יהי אור. הקדוש ברוך הוא לא מופיע בספר בראשית באופן גלוי. זאת אומרת, בניסים, בנפלאות, בבריאה. אברהם אבינו, הוא מגלה את ריבונו של עולם, כמו שאומרים חז"ל. הוא משל למה הדבר דומה למי שהיה מלך בדרך, וראה בירה מהירה. הוא שאל, מי בא לבירה הזאת? הוא התפעל מהבירה. וציץ אליו בעל הבירה, ואמר, אני הוא בעל הבירה. כלומר, אברהם רואה את כל העולם כולו בירה, רואה עולם גלול, רואה שמיים, ארץ, צמחים צומחים, רואה בריאות טובות. מי ברא כל אלה? לא יכול להיות שלא מישהו ברא אותם. הוא מעצמו מגיע אל החיפוש את גילוי ריבונו שלו, מבין שמוכרח להיות מישהו שהוא עשה כל אלה. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אבל הוא קודם ביקש את השם. והוא כבר, אמרתי, הוא כבר בעצם מחכה, כאילו מבין שיש בורא עולם שהוא כך טוב, הוא רוצה להכיר אותו ורוצה לדעת מי זה, מי עשה כל אלה, ומי הוא כל כך טוב, והוא כבר משפר את מידותיו. ואברהם אבינו הוא איש החסד. ויצחק איש המסירות נפש. ויעקב הוא משלב את שני הדברים יחד. אלה המידות הבסיסיות. החסד והגבורה והשילוב שלהם, מידתו של יעקב, מידת האמת, אלה הבסיסים שעליהם האומה נבנית. וכשיש האומה שנבנית עם בסיסים כאלה, אז לאט לאט היא מתאימה לקבלת התורה. ספר שמות, כשמו כן הוא שמש, מופיעים שמות. שמות שבהתחלה של השבטים, ואחר כך, והיה כי אומרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם, מופיע שם השם, מתגלה שם השם. ואחר כך מתגלה שם השם, בצורה הכי הכי גדולה שיכולה להיות, זה במתן תורה, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הופעה האלוקית הגלויה, ספר שמות. השכינה מופיעה בישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וספר ויקרא, שאנחנו עכשיו סיימנו אותו, זה ספר העבודה. כלומר, הפסוק אומר, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אדם צריך להקשיב לשמוע התורה, מתוך שהוא מקשיב, הוא יכול גם לפנות לריבונו של עולם. מקבל, מופיע עליו דבר השם, מופיע עליו השכינה, והוא מקמם, מופיע עליו התורה, זה ספר שמות, ומתוך שמופיע עליו התורה, אז אחר כך הוא יכול לפנות לריבונו של עולם. זאת אומרת, תכלית הבריאה היא שהבריאה תחזור אל מקורה, תחזור לריבונו של עולם, תהיה פונה אליו. עכשיו, העולם כולו הוא 6,000 שנה, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות משיח, אולי כנגד שלושת הספרים. 2,000 שנות תוהו זה כמובן בראשית עד אברהם אבינו, זה 2,000 שנים של תוהו כפשוטו. אחר כך מופיע תורה, ואחר כך הפנייה לריבונו של עולם, שנות משיח. פנייה אל ריבונו שלם. ספר ויקרא כולו ספר עבודה, ספר עבודת בית המקדש, עבודת המצוות כולם, אם בחוקותיי תלכו. אם בחוקותיי תלכו. זאת אומרת, צריך כל הזמן ללכת, כל הזמן להתקדם, אסור לעמוד על המקום. צריך כל הזמן להיות בהתקדמות, בתהליך. הדרך היא גדולה, הדרך עולה למעלה. וצריך כל הזמן להתקדם בחוקות תלכו. אם בחוקותיי תלכו, אתם יודעים שהאור החיים כאן דרש מבית פירושים על הפסוק הזה. אם בחוקותיי תלכו, זאת אומרת, בכל מקום, בכל דבר שאתם הולכים, זה יהיה בחוקותיי. זאת אומרת, כל מעשיך היו לשם שמיים. אם בחוקותיי תלכו, זאת אומרת, אתם, בכל מה שאתה עושה, זה צריך להיות בחוק, זה יהיה בחוקותיי. זאת מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל כל הזמן צריך לשאוף אליה. לשאוף אל המדרגה הזאת שאדם באמת חי, כל הזמן חי במציאות של אמונה. מציאות של אמונה, פירושו של דבר, ריבונו של עולם נמצא, מוביל אותנו, ואנחנו כל הזמן מושגחים על ידו, הוא מכוון אותנו, מסייע לנו, וכל מה שאנחנו רואים, אנחנו פוגשים את ריבונו של עולם. ונתתי לשמכם בעיתם. כל ההבטחות כאן הן הבטחות של בעולם הזה. והכלי יקר כאן בפרשה שואל, למה לא מוזכר בתורה העולם הבא? זה דבר כל כך מרכזי ביסודות האמונה, ולא מוזכר בתורה העולם הבא. הוא שואל את השאלה הזאת, אבל לא הוא הראשון ששואל את השאלה, והוא מביא 7-8 תשובות, מה ענו הראשונים על השאלה הזאת. הוא מביא, הרמב״ם אומר, השכר שנזכר בתורה הוא להסיר את המונים המעכבים בעבודת השם, ותו לא. בכלל מה שנזכר בתורה, אם אתם תשתדלו לעשות את רצון השם, אז השם יעזור לכם לעשות את רצונו, על ידי שהוא ייתן לכם את כל התנאים הטובים, ותוכלו לעשות את רצונו. לא נזכר שכר בשביל שכר, אלא שכר בשביל להסיר את המונים של עבודת השם. זה לא מטרה, לא מטרה של לעשות את המצוות בשביל שכר. והקדוש ברוך הוא אומר, אתם תשתדלו, אני אפשר לכם לקיים באמת את כל המצוות באופן השלם. כי את המצוות צריכים לקיים לשם שמיים, לא בשביל לקבל שכר. ועיקר השכר הוא כמובן לא בעולם הזה. שכר מצווה בהי על מלאקה. המצוות הן אלוקיות. המצוות הן ממקור נצחי, ממקור בלתי מוגבל. אי אפשר בעולם הזה לתת את השכר למצוות. המצוות הן גדולות, הן עצומות. זה אומר הרמב״ם. אבן עזרא אומר, התורה ניתנה לכלל ישראל. זהו הנושא הזה של עולם הבא, שזה משהו שלא אפשר לראות אותו בעיניים, ולהסביר אותו בשכל האנושי. כי השכל האנושי הוא מכיר רק דברים מוחשיים. ולהסביר שיש מעל העולם הזה, יש עולמות נוספים, ויש משהו רוחני, מופשט. התורה מדברת אל כלל ישראל, וכלל ישראל רק יחידים יכולים להבין את זה, לכן זה לא נזכר במפורש בתורה, אלא ברמזים, שזה לאותם אנשים שהם בעלי הבנה בעניין, יכולים להבין את הרמזים הללו. רבינו בחיי, וגם הרמב"ן, הם מבארים שמה היהודים, היהודים שכתובים בתורה, הם יהודים שלא כדרך הטבע. מה זאת אומרת? אם אדם עושה מצוות, אם ישראל יעשו מצוות, אז יורד גשם, זה לא, הטבע הוא לא הולך לפי המעשים של בני אדם. הטבע הוא טבע, סביבה הוא מסובב, וכל מיני גורמים שגורמים, אחד גורם את השני, וככה הסיבה הכל מסובב וסיבה הוא מסובב, וזה בכלל לא קשור, הטבע הוא עיוור. הטבע הוא לא נותן לצדיקים שכר ולרשעים עונש, זה לא, לא קשור עם זה. והתורה מבטיחה, התורה מבטיחה את הדברים שכלא כדרך הטבע. זאת אומרת, אם ישראל יעשו את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ונתתי גשמכם ביתם. זה לא נורמלי. מה הקשר? זה מה שהתורה מבטיחה. התורה אומרת, אבל את הדברים הטבעיים, התורה לא מדמרת עליהם. זה שיש עולם הבא, ושאם אדם עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא יקבל שכר, זה בטוח, זה לא צריכים לדבר על זה, זה פשיטה. התורה אומרת מה שלא פשיטה. לא פשיטה זה שיש ניסים, זה שהקדוש ברוך הוא היטיב עם ישראל באופן שהטבע ישתנה. נתתי גשמכם ביתם. זה שהנשמה תעלה למקורה, זה דבר טבעי. ואפשר ללמוד את זה מהפסוקים, שאם מישהו חוטא, התורה אומרת, חטאים שיש בהם קראת, זאת אומרת שיש קראת, זאת אומרת שאדם נחרט. וזאת אומרת שמי שלא עובר על החטאים האלה, מי שמקיים את המצוות, אז יש לו המשכיות, ולא נחרט. מה הכוזרי אומר? הכוזרי וגם רבי ניסים. התורה כתבה שכר בעולם הזה לאמת ההשגחה. זאת אומרת, התורה לא דיברה על דברים שאתה לא יכול לבסס אותם, להוכיח אותם. פה בעולם הזה רואים, אם עם ישראל עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן את השפע לפי המעשים של ישראל, של עם ישראל, אז אתה רואה את ההשגחה האלוקית, ואתה נוכח בה. מה אתה אומר, תדעו, אם עושים דברים טוב כאלה, אז אחר כך יש שכר במקום שאין לזה ראייה. לא רואים את מה שיהיה אחר כך בעולם מאות העליונים. אז התורה לא רוצה, לא כתבה שכר ולא מדיברה על שכר כשלעצמו. היא רצה, תדע לך, יש השגחה בעולם. זאת אומרת, המטרה של התורה שהיא כותבת על השכר בעולם הזה, להראות לך שיש השגחה, ולא עיקר המטרה להגיד שתקבל שכר על מה שאתה עושה, אלא להראות, הנה, תראה את ההשגחה האלוקית, הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, רואים את זה עין בעין, כי אתה עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הנה התוצאות. בספר העיקרים, אולי מקודם אני רוצה להקדים את דברי השלה. השלה אומר, האמת היא שהכל כתוב בתורה. אבל ברמז. התורה אומרת, ונתתי גשמכם בעיתם. מה זה גשמכם? אפשר להבין את המילה הזאת כפשוטה של גשם. אבל יכול להיות שיש הפשט יותר עמוק. אנחנו יודעים שאנחנו משתמשים לפעמים בשמות מושלים. אנחנו קוראים לרגל של הכיסא רגל. זה רגל? זה משל, הרגל של בן אדם, זה רגל. ויד של הסיר. זה יד? זה לא יד. אבל זה משל. יש לזה שימוש קצת דומה לתפקיד של היד, אז אנחנו רואים את זה ככה. אבל בעצם, לא. כשנבונן עמוק פנימה, גם היד של בן אדם זה לא בעצם היד. היד השם תקצר. היד הגשמית היא משל. זה לא היד בכלל. היד השם זה הכוח העליון האלוקי. הפועל. ואצל אדם מופיע משהו שבמשהו שממשהו מהדבר הזה, וזה גם קוראים לזה יד, כאין יד בעצם העליונה. וככה בעצם בתורה אנחנו מסתכלים בדברים שכתובים, ונתתי גשמכם, זה נתתי שפע. שפע, שפע גבוה, עליון, רוחני, שפע נשמתי, ובעצם מה שהתורה כאן מדברת, היא אומרת, מדברת על הארץ, נתנה ארץ יבולה, הארץ, איזה ארץ, יש ארץ ויש ארץ, יש ארץ השם, יש ארץ עליונה, יש ארץ תחתונה, יש כמה וכמה וכמה ארצות. יש כמה וכמה שמיים. חז"ל אומרים שיש לנו, שיש שם שבע, כן, מדרגות, שבעה רקיעים. אז זאת אומרת, כל דבר שכתוב בעצם בתורה, צריך לדעת, יש לו פנימיות. יש לו משהו יותר עמוק, לא רק כפשוט שם של דברים. כי זה, וזה לא, זה מובן הדבר הזה, שבאמת יש עומקים פנימיים. אז ממילא, בעצם התורה רמזה על זה. וזה לא שזה לא נמצא לגמרי, אלא צריכים להסתכל על זה באופן עמוק, בפשט התורה, ואפשר למצוא את הבחינה הזאת של העולם הבא. וספר העיקרים והרמב"ן, הם אומרים, היהודים בתורה זה לכללות האומה. התורה מדברת אל הכלל. אם בחוקותיי תלך ובתמותיי תברו, מדברת התורה, עם ישראל, אתה תרצה וכו'. והיא לא מדברת על צחה פרטי. מדברת, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם, מדברת לכלל, לציבור. כלל ישראל עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא מקבל שכר. הפרטים, עליהם התורה לא דיברה. וכאן אני רוצה להשלים את הדברים האלה בדברי הרב. הרב גם כן מסביר ואומר שהתורה שבכתב לא התייחסה לעולם הבא, והתורה שבעל פה מתייחסת לזה. והוא מסביר לנו את ההבדל בין התורה שבכתב והתורה שבעל פה. התורה שבעל פה, שהיא נמשכת, כל הדורות של עם ישראל נמצא בארץ ישראל, עדיין התורה שבכתב, היא נמשכת כל התקופה הזאת, כאילו, כן, עד תחילת התורה שבעל פה, זה התחלת בית שני. עד אז יש לנו נביאים, כי הם ממשיכים את התורה שבכתב. התורה מדברת לכללות האומה. האומה נמצאת בארץ ישראל. וכשמדברים על כלל, אז לא מדברים מה שקורה אחרי החיים של הכלל. אין אחרי החיים של הכלל. הכלל הוא חי כל הזמן. הפרטים הם חיים שקצובים. אבל הכלל הוא ממשיך כל הזמן. אין מיטה בכלל. זה גם נפקא מינה להלכות. אין מיטה בציבור. אין חטאת הציבור מתה. כן, יש חטאות שאם אדם חייב חטאת, והוא נפטר, אז אי אפשר להביא את החטאת שלו. אבל אם ציבור חייב חטאת, חטאת של הציבור, כל הציבור שחטא על פי הוראת בית דין, וכל הציבור עכשיו לא נמצא, כי כבר נודע הטעות הזאת בדור הבא, שהציבור נכשל, והציבור שנכשל הוא כבר לא נמצא. חייבים להביא פעם אלן דבר של ציבור. כי הציבור הוא ממשיך, הציבור הוא לא מפסיק, זה לא אוסף של פרטים, שאנחנו אומרים, כל הפרטים האלה היו חייבים. זה ציבור. עם ישראל הוא נמצא, עם ישראל נכשל כביכול, בהוראת בית דין, אז הוא צריך להביא פעם אלן דבר של ציבור. אז מה יש להתייחס לשאלה, מה קורה אחרי החיים? של מי? מדברים על העם. העם תמיד ממשיך. ממשיך וממשיך וממשיך. אין הפסקה לקיומו של העם. על כן התורה לא התייחסה למה שקורה אחרי זה. חרב הבית. התחיל פיזור של עם ישראל. אין כלל. הכלל לא מופיע. הכלל התפזר. מופיעים הפרטים. מתחילה גם העבודה. עבודת השם מתחילה להופיע באופן פרטי. עיקר העבודה השם שהייתה בזמן בית ראשון, זה היה בבית המקדש. לא היה תפילות. כי בית המקדש הוא עושה את התפקיד של עם ישראל. קורבן תמיד של בוקר וערב זה פועל יותר מכל התפילות של כל כלל ישראל. והכל ביחד. זה איזה מציאות כלל עובד ישראל, כל ישראל קשורים מבית המקדש, כל ישראל קשורים דרך הבית הזה לריבונו של עולם, גם פונים, גם בתפילות, אבל יש עבודה כללית. יש עם, יש מלך, יש שאיפות לאומיות, שאיפות של האומה, ומופיעים ככלל, מתפזר הכלל. נהיים קהילות קהילות, מתחילים לחפש איך אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל את עבודת השם, והפרט מתחיל להופיע, ואז הוא שואל את עצמו, החיים הם קצרים, מה המגמה? מה אחרי זה? מה קורה אחרי זה? ואז יש צורך להסביר. ואז באה התורה שבעל פה ואומרת לנו, מגלה לנו, דברים שהיו כמובן ידועים, אבל לא התעסקו בהם, כי אף אחד לא חשב על עצמו, כל אחד חשב על ציבור, לא חשב. יש המשכיות, יש בנים, יש נדרות, ממשיכים כל הדורות. אבל מתפתחת עבודת השם הפרטית, ומופיעה בצורה מאוד מאוד שחודרת על פרטי הפרטים, כמו שתורה שבעל פה שכל הזמן הולכת ומתפתחת ומתרחבת ומסתעפת בכל פרטי החיים. ואז מדברים על עולם הבא. זאת אומרת שיש איזה תפקיד מסוים לפיזור הזה, שהוא מאפשר לנו את תופעת האורות הקטנים. הרב אומר בלשון כזאת, שרגה בתיהרה מה יהנה. כלומר, נרות בצערי היום אין להם שום ערך. אבל בלילה יש להם ערך. ככל שהחושך מתגבר, הנרות יותר מהירים. חושך הגלות נותן מקום להערות הפרטיות, החודרות. לכל הפרטי הפרטים, לחורים ולסדקים. לכן אנחנו בודקים את החמץ בלילה, כדי שעם הנרות אפשר לחדור לכל המקומות של החורים והסדקים, שלמה השמש לא מגיע. ועכשיו, עניינה של הגאולה, זה לאחד את הכלל עם הפרטים. לא לבטל את כל ההתפתחות הזאת שהתפתחה תוך כדי ימי הגלות, תוך כדי החושך, כן, אלא לחבר את זה. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויקרא אלוקים לאור יום, זה הפעם האחרונה של הזכרת האור. זאת אומרת, יש ערב ויום, ואין זה שלמות אחת. הופיע את המהלך הזה הגדול של השלמות. אנחנו נמצאים בתהליך הזה, במצב הזה של החיבור, של החיבור של הפרטים עם הכללים. אז אני אמרתי, שלושת החומשים האלה, אנחנו מגיעים, כאילו יש רמז בשלושת החומשים הללו, על ימות עולם. והסוף, השכר. השכר, ולמי שמגיע השכר, וגם, כן. ואחרי ש... אז כיוון שזה כאילו סיום התורה מבחינה מסוימת, כי הספר במדבר זה ספר שמדבר על הדרך, יש גם בעצמות בספר במדבר, אבל הספר הוא עוסק בדרך של ישראל, יוצאים מהר סיני, יוצאים מקרוב למצרים, וממשיכים בדרך, סוף ספר במדבר, מגיעים ישראל לערבות מואב, לקראת הכניסה לארץ ישראל. ספר דברים, זה כבר ספר חזרה, משנה תורה, חזרה. זאת אומרת ששלושת החומשים הם כאילו בחינה של בחינה מסוימת של סיום התורה. ולא בכדי, זה נאמר כאן הפסוק, אלה מצוות אשר ציווה השם את משה לבני ישראל מהר סיני. ואחר כך ולפני בסוף התוכחה גם אלה החוקים המשפטים והתורות אשר נתן של השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. אני רוצה כאן להעיר עוד הערה מסוימת. בעצם למה לא נכתבה התוכחה בסוף, בסוף הספר? למה בסוף הספר פתאום יש עוד דינים, עוד הלכות? וצריך להתבונן. אז ההמשך זה לא מצוות שחייבים לעשות אותן. זה התנדבויות. איש כי יפלי נדר ברגיחה נפשות, אם אתה רוצה לנדור, אני לא חייב אותך לנדור. אם אתה רוצה לנדור, אז אתה צריך לעשות ככה. כיוון שהתגלגלו, אבל עיקר העניין הזה, אם מזדה אחוזתו, איש יקדיש, אם בהמה אשר יקריב ממנה קורבן לשם, התנדבויות. התנדבויות זה דבר נוסף. יש מה שהתורה מחייבת, וזה כלל ישראל, וזה מאחד. והנודב, ברוך חז"ל, אמרו לנו, זה לא כל כך דבר לכתחילה היא. כל הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו קריב עליו קורבן. מה זאת אומרת כאילו בנה במה? זה טוב לבנות במה. לבנות במה לעבוד את השם. לא. בזמן איסור הבמות, צריכים כולם לעבוד את השם בבית המקדש, במזבח. אין דבר כזה במות. האדם עושה לו במה לעצמו, הוא מתנתק מהציבור, הוא עושה לו דרך יחידית כזאת של עבודת השם. זה לא סדר, זה לא הנכון. זאת אומרת, אפשר לעשות את הדברים הללו, צריכים לדעת, זה באופן חריג. הסדר הכללי זה מה שכולם מחויבים. ולכן אמרו חז"ל, כל הנודר כאילו בנה במה. כאילו עשה במה לעצמו. לא מותר, זה לא ראוי לעשות את הדבר הזה. צריך להיזהר מזה. לא לחדש על הדרכים בעבודות השם פרטיות. צריך להיות מחוברים, כלל ישראל צריך להיות מחובר. אך אם מחוברים מאוד מאוד כולם, אז יש מקום לתוספות. אבל לזכור, זה תוספת, זה לא, אל תיפרד מהציבור. אתה שייך לציבור, אתה יחד עם הציבור, אתה לא מתנתק. אחר כך אתה יכול להוסיף עוד תוספות קצת, זה אפשר. אבל תזכור, זה תוספות, זה לא דרך אחרת לפרדת שאתה נפרד מכל הכלל. לכן, כאילו כתוב את זה אחרי התוכחה, כאילו זה הסיום, עכשיו יש קצת תוספת. לזכור את הדבר הזה. לא תמיד מבינים את העניין הזה, מפני שהתפיסה של הכלל היא עוד לא התחזקה אצלנו, כי זה עניינה של הגאולה. חוזרים לארץ ישראל, חוזרים לעבוד ביחד, חוזרים להיות מיוחדים, וזה קשה. קשה להיות מאוחדים, כי כל אחד יש לו את הראש שלו ואת התפיסה שלו, והוא בטוח שהדרך הזאת היא דווקא צודקת, ודרך אחרת בכלל הוא לא מבין למה. וצריך להבין שכלל ישראל, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, עבודה של הכלל. והולך אתכם קוממיות, קומה סקופה. כתוב שאסור לסקוף את הקומה. זה קייבה. מה זאת אומרת להלך אתכם קוממיות? קומה סקופה. אולי קומה לאומית. אז אפשר אולי להסביר, לא איש פרטי, אלא האומה תהיה בקומה כזאת. זה בעצם הפשט. אבל אפשר להכניס את זה גם בפרט. דהיינו, זאת אומרת, אתה יכול להיות זקוף, קומה סקופה, אבל לא גאה. וגם גאה בגאוות השם, לא שלך, לא הפרטית שלך. מתוך מילוי של קודש, מתוך מילוי של אמונה, מתוך עשיית רצונו של הקדוש ברוך הוא, אם בחוקותיי תלך ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם וכו' וכו' וכו'. אז הבריאות של ההתבטלות כלפי הגדולה האלוקית, ואתה מתמלא בגאוות השם, אז קומה סקופה, הקומה הזקופה שלך היא מגלה את כבוד שמיים, לא את כבודך עצמך. אתה צלם אלוקי. אם אתה זוכר שאתה צלם אלוקים צריך לראות טוב. צריך להיות זקוף, צלם אלוקים. אבל אתה צלם אלוקים, תזכור את הדבר הזה, שאתה מייצג, מבטא, ממשיך, בכלל נמשך אור השם שהוא מאיר, וכן אתה צריך להיות כמה שיותר בשלימות. כמה שיותר בשלימות זה בכל המובנים, גם בשלימות החיצונית, כמו שהרמב"ם אומר בהלכות דעות, שכדי להבין את התורה ולקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אדם צריך להיות בריא. בריא בריאות הגוף. ולאכול את המחלים הנכונים ולעשות את הפעולות הנכונות כדי שהוא יהיה בריא, והבריאות היא תנאי להופעה הרוחנית. אז, אבל כמו שאמרתי, יכול אדם להרים, להיות זקוף ולבטא איזה גאווה שהיא דוחה, שהיא שנועה לקדוש ברוך הוא. ויכול אדם להיות זקוף ולבטא את כבוד שמיים. וזה הכוונה שבהלך אתכם קוממיות. יש לנו שבועיים לקראת חג השבועות. התחלנו עכשיו את השבועיים האחרונים, וחג השבועות זה חג שאנחנו מחדשים את הברית עם הקדוש ברוך הוא, וגם זה גם התוכחה שלפני חג השבועות, לעורר אותנו, וזכרתי להם את ברית ראשונים, צריך לחדש את הברית הזאת, וכדי לחדש את הברית צריך להתכונן, והשבועיים האלה יש, צריכים להתבונן, הרי אתם כתוב ששבועיים לפני החג תורשים בלכות החג. יש דרך חודש, אבל מינימום שבועיים. הדעה המצמצמת היא מינימום שבועיים. שבועיים לפני החג דורשים בהלכות החג. מה החג שלנו עומד לפנינו? חג של קבלת התורה, דורשים בהלכות קבלת התורה. אני חושב שכדאי מאוד שאנחנו נבונן בזה, נעשה את השבועיים האלה, שבועיים ככה של מרוץ לקראת הקבלה הנפלאה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוחות, את הרצון, את עשיית הדשמיה, שלהיו שבועיים מרוממים מאוד מאוד, ונגיע לחג השבועות עם מחנה הנכונה.